ברוכים הבאים לעוד פרק של הכל נדלן. היום אנחנו הולכים לדבר איך הצבעים אדום, כחול וסגול הולכים להשפיע או יכולים להשפיע על התשואות שתעשו ועל הרווחים שתרוויחו בהשקעות הנדלן שלכם בארצות הברית, ולמה בכלל אנחנו צריכים להכיר פוליטיקה ואיך היא מתקשרת להשקעות שלכם בארצות הברית. שהתחלתי להשקיע בארצות הברית, חשבתי שלוקיישן, לוקיישן, לוקיישן, אקסל, ARV, תשואה, תשואה להון, cash on cash, הם הדברים היחידים שצריך להכיר. היום אני יודע שיש עוד מפה, עוד מפה חוץ מהאקסל, עוד מפה חוץ מהלוקיישן, עוד מפה שצריך לשים על השולחן, והיא המפה הפוליטית בארצות הברית. כל חוק, כל מדרגת מס, Airbnb, שכירות קצרת טווח, מושפע מצבע. אדום, כחול או סגול. מושפע מצבע. בעיקר אדום וכחול, סגול זה ייצור כלאיים, זה משהו שנדבר עליו בהמשך, אבל אדום הם הרפובליקנים, כחול הם הדמוקרטים, וזה משפיע על הכיס שלכם, ועל שורת ה-NOI שלכם, ועל הרווח שתיקחו הביתה, בצורה משמעותית יותר ממה שאתם חושבים. אז יש עוד מפה. כחול מול אדום. סטייטים שהם כחולים מול סטייטים שהם אדומים, ונדבר בפרק הקצר הזה על בערך 11 נקודות שבהן המדיניות בין רפובליקנים לדמוקרטים, בין אדום לכחול, משפיעים ומשנים את התזרים ואת הצפי לעליות ערך נכס. אנחנו נשווה בין אדום לכחול ונדבר על הסגול, מה שבאמצע, מה שבין אדום לכחול, ואני אתן לכם גם את צ'קליסט, מספר שאלות שתשאלו על כל אזור שאתם רוצים להשקיע בו או כבר משקיעים בו, כדי לדעת פרקטית איך הצבע משפיע על הצפי תשואות ועל התזרים מזומנים. אז בואו נתחיל קודם כל מהבנה כללית על שתי אסטרטגיות, שתי פילוסופיות בעצם, בין הפילוסופיה נקרא לזה של אדום, תן לשוק לעבוד, אלא מה שנקרא, נקרא לזה רגע בשפה שלי, סתם, בשפת העם, הקפיטליסטים, תן לזה לרוץ, אל תתערב, לך אחורה, הכל יסתדר לבד. זה בעצם מתאים למשקיע שמחפש תזרים ושונא בירוקרטיה, כי במדינות האדומות בדרך כלל התזרים יהיה גבוה יותר, ואיך זה נראה בשטח? זה רגולציה מאוד נמוכה יחסית למדינות כחולות, זה מיסוי נמוך, זה לא בדיוק רלוונטי לנו כישראלים, אבל אולי לחלקכם כן. זה פינוי מהיר לדייר ש לא משלם, וזה מדינות שמעודדות יזמות ובנייה. אלה, תן לשוק לעבוד. הפילוסופיה הראשונה היא האדומה. תן לשוק, הוא יעשה את שלו, אל תתערב, לך אחורה. או הגן על הדייר והקהילתיות. זה הפילוסופיה, הפילוסופיה השנייה, והיא הפילוסופיה הפילוסופיה הכחולה. מה זה אומר? בפרקטיקה, איך זה נראה בשטח? פיקוח שכר דירה? הליכי פינוי ארוכים? וצריך סיבה למה לפנות, ודיברת ופנית וכולי, מיסים גבוהים יותר למימון תשתיות. בעצם המדינות הכחולות לוקחות יותר כסף מאיתנו כמשקיע נדלן ומחזירות את זה לקהילה, וחסמי כניסה גבוהים יותר. השווקים הכחולים הם שווקים יקרים, אתה צריך לשים הרבה כסף כדי להיכנס לשם. למי זה מתאים? לאיזה סוג משקיע? אם הראשון, המדינות האדומות מתאימות למשקיעים שמחפשים תזרים ושונים בירוקרטיה, אז הכחולות מתאימות משקיע שמוכן להרוויח לאט אבל בטוח, ולהגן על האורך, על העון לאורך זמן. זה יציבות. שמעתי פעם ציטוט של בלקסטון שמחזיקה, אני לא צריך להגיד לכם כמה סינגל פמילי בארצות הברית, והם אמרו cash flow in the south and security in the north. זאת אומרת, במילים אחרות, ה-cash flow במדינות האדומות, הביטחון במדינות הכחולות, 78% מהרכישות של הקרנות האלה שרוכשות סינגלים ובתים ונדלן לטווח ארוך, נעשו במדינות האדומות מאז 2014. צריך רגע להבין את הנתון שאמרתי, זה נתון מטורף, שמסביר למה המדינות האדומות קלות יותר, פשוטות יותר, אבל יש להם גם חסרונות, שאנחנו נדבר עליהם תכף, כן? לא הכל ורוד, אף פעם. אז הדבר הראשון, הנקודה הראשונה שרציתי להגיע אליה, זה קודם כל ההבדל בפילוסופיות. האדום, תן לשוק לעבוד, הכחול, תגן על הדיירים ועל הקהילתיות. הנקודה השנייה היא הטיימר על הצועה, מה שנקרא מזווית הפינוי של הדיירים. שימו לב טוב רגע להבדלים המשמעותיים מאוד שיכולים להיות בין אדום, כחול ובאמצע סגול, כי זה יכול להיות אזורים שמה שנקרא אדומים מובהקים, הקצה של האדום, ששם זמן פינוי יכול לקחת בין שבועיים למקסימום חודש, ומכתב התראה אתה יכול להוציא תוך 3 ימים, זה מדינות כמו פלורידה, בסדר? העלות להוציא את הדייר, בזמן הזה הפסדת $700 בממוצע, זה יכול להיות אזורים אדומים שבהם יש גם בתי משפט נקודתיים לאביקשן, לתהליך הפינוי, שזה כמו בטקסס, בסדר? 3 ימים למכתב, 3-5 שבועות הדייר בחוץ, הפסדת בזמן הזה $650 בממוצע שכר דירה, וזה יכול להיות אזורים, כמו ניו ג'רזי, ששם יכול לקחת לך בין 6 חודשים, ואם הדייר רוצה למרר לך את החיים גם 2 שנים, עד שתוציא אותו, ואתה יכול בזמן הזה להפסיד בין 12 ל-14 אלף דולר שכר דירה. רק להוציא מכתב ייקח לי 30 יום כדי להטריע לו. ניו ג'רזי בצד אחד, לפלורידה בצד השני. זה אומר שבהכרח צריך להשקיע בפלורידה? לא, ממש לא, אנחנו עושים השקעות בניו ג'רזי, אבל צריך להכיר את הנתונים האלה, לדעת את ההבדלים, ולראות שאנחנו שמים את הדברים על השולחן. כלומר, דופלקס של $2,000 שכר דירה בפלורידה, חודש ריק, שווה בערך 4% מה-NOI השנתי. בניו ג'רזי, אותו חודש ריק יכול לאכול לי 10-12% תשואה, אם ההליך הזה נגרר במקום חודש לשנה. ויותר. אז במדינות האדומות, אתה שולט בשעון. אתה כבעל נכס, במדינות הכחולות. הבנק שלך צריך להכיל קרית מזומנים לרגעים הקשים האלה שיקרו, והם יקרו בדרך. אז יש יתרון מבחינת יציבות ושווקים והמון דברים במדינות הכחולות. פחות תחרות וכולי. אבל באדום אתה שולט שאתה רוצה להוציא דייר. בוא נדבר רגע על מיסוי, וזאת הנקודה השלישית. מתי, אני אגיד את זה רגע במשפט כזה, באיזה כותרת פוצצת, מתי 8% ברוטו נהיה 4% נטו, בסדר? בואו תבינו רגע את המיסוי, על קצה המזלג לנו כישראלים, ברוב המקרים זה פחות רלוונטי, אבל יש כן ישראלים שאני מכיר שיודעים להשקיע כמו אמריקאים נקרא לזה. אז קודם כל, אתם יכולים לראות במדינות אדומות כמו טקסס, טנסי וכולי, שיש 0, או פלורידה, 0% מס מדינתי. 0. אז אתה משלם רק מס רכוש, בסדר? שגם בפלורידה הוא אחוז. ואתה יכול לראות מדינות כמו ניו ג'רזי, שהמס המדינתי, בעוד שבפלורידה האדומה 0%, אתה יכול לראות מדינות כמו ניו ג'רזי, שזה כ-10% מס מדינתי. בסדר? בניו יורק אתה יכול לראות 10% מס מדינתי, ועוד 4% עירוני. ומס רכוש בניו ג'רזי 2-2.25%. בסדר? זה דרך אגב אחד הגבוהים בארצות הברית. אז כשאני לוקח טריפלקס, שמכניס 6%, בסדר? $36,000 NOI, $600,000 השקעה. בפלורידה אחרי מס רכוש, יישאר לי תשואה שוטפת של 5%. בניו ג'רזי, אחרי מס הכנסה ומס רכוש, אני אשאר עם 3.5%. שילמתי כפול מס, קיבלתי חצי מהתשואה. עוד נקודה, שהאדום מול כחול משפיע מאוד על התזרים מזומנים שלי ועל ה-NOI שלי. הנקודה הרביעית היא תכנון ובנייה. זמן, בסדר? ריבית כפול זמן, שווה כסף. בסדר? ככל שאני צריך להיות יותר זמן בבירוקרטיה ארוכה, אני הולך שלם יותר כסף על הכסף שלקחתי, יותר ריבית על זמן ארוך יותר. אם אני יזם, כל חודש עיכוב שווה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. בסדר, אתם יכולים לראות מדינות כמו קליפורניה, שכל דייר סובב, אני בונה עכשיו בניין, בסדר, בברוקלין, באמצע הדיירים מהצדדים שלי, אם אין לי הסכם עם הדיירים לפני הפרויקט, אני לא נכנס לפרויקט. או שאני אכנס עם מקדמי ביטחון מאוד מאוד גדולים, כי הם יכולים לעכב אותי גם שנה. לעומת מדינות כמו, לא יודע, יוסטון בטקסס, שהמדינה האדומה נותנת לי פתרון מאוד מהר. אני, עניין של שבועות ואני אוכל להתקדם על הבעיה הבירוקרטית הזאת. בסדר, עיכוב של 9 חודשים בפרויקט יכול לקחת לי את ה-LTC, את העלויות שלי, בצורה קיצונית, את הוצאות הריבית, למעלה. אני יכול להפסיד מאות אלפי דולרים על הוצאות מימון, אז תשימו לב להבדל בין מדינות כמו ניו יורק, שיש לך 6 שלבים, פלוס מועצת העיר, שבאמת אני יכול להגיע גם ל-14 חודש, עד שאני אקבל היתר בנייה מאפס, אם יש לי אתגרים עם, עם שכנים, ואני יכול להיות בצד השני במקומות כמו יוסטון בטקסס, שתוך כמה שבועות אני אוכל להגיע לפתרונות. אז העיכובים לנו כיזמים מאוד משפיעים, זאת אומרת, העניין הזה של אדום מול כחול, וכן, אם אני עובד במדינות כחולות ואני עובד במדינות כחולות, אני צריך פשוט לקחת את זה בחשבון. יש לזה יתרונות אחרים שאין במדינות הכחולות הרבה שטחים, שאין כמעט בנייה, שיש בניינים ישנים שאני יכול לעלות NOI בצורה יחסית פשוטה, ואם אני יודע לעבוד שם, אני באזורים עם תחרות פחותה יותר, כי הרבה יזמים הולכים למדינות האדומות. בוא נלך רגע לעוד נקודה, שהיא Airbnb. אני בטוח שאתם רואים מלא פרסומות מפוצצות. ראיתי עכשיו, בדיוק יש איזה בחור שעושה Airbnb, שכירויות קצרות טווח בארצות הברית, ומלווה משקיעים, ומציג 15% תשואה שוטפת. חבר'ה, לא בא לדבר על אחרים, באמת. יש אנשים שעושים חייל בהשכרות טווח קצר. זה קשה, זה מסוכן, העסקה חייבת לעבוד קודם כל כעסקת נדלן, וזה יכול להיות בונוס, כי ביום אחד, ביום אחד משנים לך את החוקים והשתנה כל המשחק. ניו יורק, סיטי, חיסלה 80%. 80% מהארבנבי וסחירות קצרת טווח. למה? באמת ריסקה, ריסקת ההצעה שהיא הוציאה את החוק החדש שלה, מי שפחות מ-30 יום, אתה לא יכול לעשות סחירות קצרת טווח. אם המודל שלך מבוסס הכנסה יומית, אתה חייב מדינות אדומות. חייב. חייב. צריך רגע להבין את המהות הזאת. במדינות כחולות זה מסוכן מדי, החוק לא תומך בך, שינוי של החוק יכול לרסק לך את כל הפרויקט. אז לא ולהגיד שהדירה היא מציגה 15%, זה ברוטו, קודם כל בכל הטווח קצר הזה, זה ברוטו ויש 1,000 הוצאות, 1,000 דברים שאתם לא מבינים, זה לנהל עסק, זה לא נדלן. ואם העסקה לא עושה שכל כנדלן ומציגים לך אותה כ-Airbnb ורק ככה היא עושה שכל, אל תכנסו לעסקה. אתם רוצים לעשות את המזל שלכם בהשכרות קצרות טווח, אבל העסקה כעסקת נדלן היא טובה, גם אם אני צריך להזכיר אותה חודשית או רגיל, שנתית יותר נכון, אחלה, הכל בסדר. שימו לב שמדינות כחולות ריסקו את ה-Airbnb, ניו יורק זו דוגמה. לכו למדינות אדומות, בסדר? ודרך אגב, זה קרה גם בעוד מקומות, כמו סן פרנסיסקו ופלורידה, אתה צריך להוציא, אין הגבלת יום, בסדר? מדינות אדומות, לעומת זאת, כמו פלורידה, אין הגבלה יומית, אתה יכול לעשות את זה גם ליום אחד, ממש הרבה יותר קל, הרישיון, גם אם אתה רוצה להוציא, במקרים מסוימים, הוא הליך מאוד מאוד פשוט, ולכן אם המודל שלך מבוסס הכנסה יומית, חפש אדום, או לפחות סגול, סגול זה חיבור, זה ייצור קליים בין כחול לאדום, זה קורה למשל בנבדה, בסדר? במרכזים כחולים, רק נדלן לטווח ארוך, מסוכן מדי. גם ההגירה, עוד נקודה, מושפעת מאוד, אתם יכולים לראות מדינות אדומות, יש את חגורת השמש, זה נקרא, שזה כל האזור של פלורידה, אתם יכולים לראות שם הרבה מאוד מדינות, עם הגירה חיובית מאוד גדולה, מ-2014 עד 2024, של כמעט 2% בשנה. בסדר? שהרוב המוחלט במה שנקרא חגורת השמש, זה מדינות אדומות, יש גם סגולות, ומעט מעט מעט כחולות. מול מדינות בצפון מזרח ארצות הברית, שהן מדינות כחולות בעיקר. אתם יכולים לראות הגירה יותר חלשה, 0.5% בשנה בממוצע בעשור האחרון. למה זה קורה? כי גם התושבים רוצים ללכת לפלורידה, פחות מיסוי, הרבה יותר קל. באמת, אתם רואים את זה. זה עדיין לא אומר בפה מלא ששם שווה להשקיע, כי לעומת זאת, הבנייה, בסדר? וגם יכלתם לראות את זה דרך אגב במשברים בעבר, משבר 2008, מדינות כמו פניקס, שהיא טסה למעלה, גם התרסקה ב-40% למטה. בסדר? למה? ככה זה. כי התנודתיות בה יותר קשה, ואתם יכולים לראות את מרכז העולם, מנהטן, שהירידה בה הייתה הרבה הרבה יותר קצרה, קטנה, וגם תקנה את עצמה מאוד מהר, וגם הסובב של מנהטן. מדינות כחולות. אז שוב, יש לכל דבר יתרונות וחסרונות, אבל תכירו את הדברים האלה. גם חברות דל, טסלה, אתם יכולים לראות שעיקר המקומות שהם פותחים בהם מרכזים ענקיים, בדרך כלל זה מדינות אדומות, אז זה מייצר המון תעסוקה, אבל מנגד במשברים זה גם נסגר מאוד מהר, ולכן יש יתרונות להגירה גדולה יותר בדרך כלל למדינות אדומות, אבל בואו נדבר שנייה אחת על היתרון של מדינות כחולות, מחסום כניסה ויציבות. זאת אומרת, מצד אחד יש לי, אני צריך הרבה כסף כדי להשקיע בברוקלין וניו ג'רזי, מצד שני יש לי יציבות מחירים ובדרך כלל גם עליית מחירים. יש לי שוק פרימיום, אני מתעסק בהכנסות חציוניות של בדרך כלל $85,000 למשפחה ומעלה. בסדר? אז אני עובד עם אוכלוסייה, אין דבר כזה שלא משלמים. אוכלוסייה מאוד טובה, מאוד חזקה. הפוטנציאל להתרחב נכס מהגבוהים בכל ארצות הברית. זה קורה במדינות כחולות. קרקע נדירה, ברוב המדינות האלה מעט מאוד אפשרויות בנייה. בסדר, נכסים קיימים שאפשר לבנות בהם, הופכים לסוג של חד קרן. אנחנו רואים את זה בברוקלין. הרוב לא מותם לבנייה. אין כמעט בנייה חדשה. איפה שאנחנו מצליחים להוציא פרויקט של בנייה לדרך, בדרך כלל יש ביקוש גבוה. בסדר? ו-Value-Ed, זה עוד יתרון שקורה במדינות כחולות. יש שם בניינים ישנים, שאני יכול בעזרת חוקים, כמו הוספת ספרינקלים וכולי, להעלות את ה-NOI שלי כמעט בלי תחרות. בזכות חוקים. ולכן יש גם יתרונות למדינות כחולות שאנחנו צריכים להכיר. אני רוצה רגע טיפה ככה להתקדם קדימה. יש בסופו של דבר, קודם כל את המדינות הסגולות, שזה האיזון בין שני העולמות, שזה מדינות כמו קולורדו, אריזונה, נבדה, שאין פיקוח שכר דירה ברמה מדינתית, זה כמו אדום. מצד שני, ההכנסות של המדינה כן מושקעות בחינוך ותשתיות, מה שמייצר טיפה יותר יציבות. אז יש גם את מי ש... משלב בין העולמות, בסדר? מי שבאמת בונה פורטפוליו צריך גם וגם. גם תזרים ויציבות עם נכס בפיניקס, גם אחד במיאמי וגם אחד בפרברי ניו יורק כמו ניו ג'רזי וברוקלין. זה באמת מייצר תמיל נכון של יציבות, פוטנציאל לתרך נכס למול הזדמנויות גדולות יותר, אבל גם תחרות גדולה יותר. בסופו של דבר, רפובליקנים מול דמוקרטים, משפיע לי בכיס. אני צריך לשאול את עצמי כמה שאלות לפני שאני עושה חתימה על עסקה בהתאם לסוג השוק ובהתאם למשקיע שאני. בסדר? אחד, השאלה הראשונה בצ'קליסט שתזכרו אותו, תרשמו אותו ותכירו אותו. שאלה ראשונה, האם אני בעסקה של תזרים או עליית ערך נכס? כמה זמן ומאמץ אני משקיע ומושקע ולכמה זמן? יש הבדל בין להחזיק דירה בשוק כחול לטווח ארוך, שאני יודע שיש לי בעיה להוציא דיירים וכולי, לבין שוק אדום. שאני קונה נכס עם דייר בעייתי שלא משלם, יש הבדל בין כמה זמן ייקח לי להוציא אותו בשוק כחול לשוק אדום. אז קודם כל, מי אני? תזרים או עליית ערך נכס, כמה זמן ומאמץ, ולכמה זמן אני קונה את הנכס. השאלה השנייה, מה חוק הפינוי דיירים אומר בשוק שבחרתי? כמה מהר אני מפנה וכמה בעייתי, והאם אני צריך סיבה שמספיק שאני כבעל נכס רוצה להוציא את הדייר ואני יכול. הדבר השלישי, לא לכל הישראלים זה רלוונטי, כמה מיסוי אני הולך שלם, איזה מס, האם יש פה מס הכנסה פלוס רכוש, איזה סוג מס אני, בקפיטל גיין או לא, בסדר? קצת לעומק, מקווה שתצטרכו, אולי נרחיב על זה בפרק אחר. שאלה רביעית, מה קורה באזור שבחרתי מבחינת Airbnb וסחירות ארוכת צווח, קצרת טווח, סליחה. שאלה חמישית, כמה מהר אני אוכל לקבל היתר לשדרוג, שיפוץ או בנייה, בהתאם למדינה שאני נמצא בה? שינוי מהותי בין מדינה למדינה. ומה שדיברתי מבחינת ההבדל בדמוגרפיה ומקומות העבודה. מדינות אדומות, אוכלוסייה גדלה מהר, שכר דירה עולה, מדינות כחולות, יותר יציב, יותר לאט, אבל מייצר לי פוטנציאל לתרך נכס בדרך כלל גבוה יותר. הדבר הנוסף זה כל נושא הביטוחים, בסדר? וסיכוני טבע בין מדינות אדומות וכחולות וההוצאות הנלוות. השאלה השמינית, עם מימון, האם הבנקים אוהבים את השוק שבחרתי? איזה בעצם יחס בין חוב לעון עצמי הם מציעים, וזה משתנה בין אדום לכחול. והדבר אולי ככה נוסף, זה השאלה בין מה אני צופה בתזרים וכמה כסף שמתי בצד לאוריקן, שריפות, שיפוצים, שדרוגים, ביטוחים, ארנונות בין אדום לכחול. אם אתם מסתכלים איתי ביחד קדימה, ל-2026, 2027, 2028, עדיין הצפי לכל אותן מדינות אדומות כמו פלורידה, כל מה שנקרא חגורת השמש, עדיין צופים ש-55% מאוכלוסיית ארצות הברית תגור שם. בסדר? נקרא לזה בדרום ארצות הברית. יש מדינות כחולות, כמו שלמשל ניו יורק, היא עדיין כחולה, אבל היא נותנת המון פתרונות, או המון בונוסים בהתחדשות עירונית, אם אתה נותן למשל 20% מהפרויקט שלך לטובת דיור, לטובת השכרת דיור בר השגה, אתה מקבל פתאום המון הטבות שלא היו, זה דברים שלא היו במדינות כחולות בעבר. אז שימו לב באלו מהמדינות הכחולות, אני נהנה מזה שאין הרבה עצה, והמדינה נותנת לי דחיפה כיזם עם כל מיני הטבות שמאוד שוות לי. כדוגמה, לא לשלם ארנונה המון שנים, אם נתתי X% מהפרויקט לדיור בר השגה. זה שווה מיליונים ברווח, בלי קשר לאם הפרויקט יצליח או לא. ושימו לב למשהו שקורה, שחשוב לשים לב, המגמה התהפכה. מגמת הקורונה השתנתה, ורואים את זה בפרקטיקה, רואים אנשים שיצאו לפרברים, חוזרים לערים הגדולות, אנחנו חייבים לשים לב לזה, ולבדוק את זה טוב טוב טוב, כי אנחנו רואים מה קורה בניו יורק, שחוזרת לחוות הגירה חיובית בצורה מאוד קיצונית, וזה משפיע כמובן על ניו ג'רזי ומנהטן וברוקלין וכולי, ומחיר הכסף. ריבית גבוהה עדיין משאירה קונים שהולכים לסחירות. היא מגדילה את הביקוש לסחירויות, אבל היא מכריחה אותנו כיזמים ומשקיעים להיות במימון יצירתי. המדינה הכחולה מול האדומה משפיעה גם על זה, גם בלוחות הזמנים שאני אשלם ריבית על נכס ריק, או על מגרש שאני רוצה לבנות בו, וגם איך הבנקים מסתכלים על זה. סיכום. חד ולעניין לסיום הפרק הצבעוני הזה. מדינות אדומות זה תזרים, פינוי מהיר, אפשרויות ל-Airbnb ומס נמוך. צריך להיזהר שם בעודף עצה. המדינות האלה משכו המון יזמים, המון חבר'ה שעושים נדלן, וגרמו לעודף עצה, ורואים את התוצאות של זה בעלאת הריבית שקרתה. מדינות כחולות, מחסום כניסה גבוה, ערך נדיר, אם אני יודע לייצר שם פוטנציאל ערך ולעבוד עם הבירוקרטיה, מדינות מדהימות. מדהימות, אנחנו כיזמים עובדים שם. אם אנחנו נדע להתמודד עם חוקים נוקשים, אנחנו נייצר ערך במקומות שאין הרבה היצע ואין הרבה תחרות. מדינות סגולות, זה האיזון. זה מצד אחד פחות פיקוח, יותר תשתיות. בסדר, למי שמחפש גם וגם. אין הרבה מדינות כאלה, אבל הן קיימות. השורה התחתונה, בסדר? לא באמת מעניין אותי פוליטיקה. אל תבחרו אם אתם דמוקרטים או רפובליקנים. תבחרו לפי אסטרטגיית התשואה, צפי תשואה, כמה זמן אתם נמצאים, ולפי סוג העסקה. תבינו את החוקים, תחשבנו את המיסים, תמדדו את הסיכונים, ואז תיתנו לצבע לעבוד בשבילכם. מקווה שלקחתם פה ערך, ניפגש בפרק הבא של הכל נדל"ן.